אני חושב שהבעיה העיקרית שנתקלנו בה זה עוצמת ההתנגדות של גרעין קשה, גרעין קשה מאוד, שמוכן לקדם, זה אגב לא מייצג לדעתי, מיליוני אזרחים אחרים שהם לא, הם אולי מתנגדים לצד זה או אחר, אבל אני לא חושב שהם בעד סרבנות, אבל הקריאות לסרבנות, הקריאות לפרימת כל הכללים, יצרו ודאי מציאות קשה, והמציאות הזאת אנחנו צריכים להתמודד איתה.
כן, כן, מאזינות ומאזיני הבריקדה, שמעתם את בנימין נתניהו בפתח הפרק הזה, מדבר על סרבנות, על הדאגה שלו מסרבנות, על הצורך להפסיק לסרב שירות. אבל השאלה היא כזו, האם בכלל זו סרבנות, או שזו הנדסת תודעה? מה זה אומר לסרב לשרת, אם המשטר לא לרוחך? וגם, ננסה להבין האם צבא העם, אותו הצבא שבן גוריון הקים, שבן גוריון יזם ורקם ורקח, אותו הצבא שהיה גם כור ההיתוך הישראלי במשך כל כך הרבה שנים, עדיין יכול להתקיים במציאות הפוליטית החברתית הקיימת. איתנו בפרק הזה הפרופסור עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, הקהילה האקדמית אונו, חוקר, מרצה, איש שחוקר את עניין צבא העם. שלום פרופסור.
שלום רב.
אתה גם סרבן בימים אלה או שאתה לא נופל בקטגוריה?
לא, אני השתחררתי ממילואים כבר לפני...
ניצלת.
כמה שנים.
תגיד לי רגע, בוא נתחיל מהבסיס, בסדר? ההגדרה הזו של סרבנות, כמו שבנימין נתניהו משתמש בה, מקובלת עליך?
לא, כמובן שהמילה או המושג סרבנות נועד מראש להציב את הנמנעים משירות מילואים בעמדת מגננה. סרבנות במובן הקיצוני שלה, כן, זה חייל בשירות שנמצא בתוך השירות ומסרב לקיים איזושהי פקודה מבצעית. זה אין. האמת היא גם שרוב הנמנעים משירות הם גם לא אנשים שנקראו למילואים בצו שהם חייבים להגיע. רוב האנשים הם מתנדבים שמעריכים ותרמו מעל ומעבר חובה שלהם. האמת היא שאם מסתכלים על נתוני המילואים גם במדינת ישראל, מעט מאוד אנשים משרתים במילואים. אז בעצם כל שירות המילואים במדינת ישראל הוא סוג של התנדבות. מי שלא רוצה, כן, לא משרת במילואים. מצד שני, צריך להגיד, צהל נשען על צבא המילואים. בחיל האוויר זה בולט במיוחד, זה חלק מהותי מהכוח של צה"ל. אין ספק, וזה, אני לא יודע אם לכך התכוון ראש הממשלה, אבל אין ספק שכאן הנמנעים משירות עושים שימוש בעובדה שצה"ל זקוק להם, על מנת להשיג איזשהן מטרות.
אוקיי, עכשיו שמנו את זה בקונטקסט הזה, בוא נדבר רגע על אובססיה ישראלית אחרת, שהיא ארוכת שנים. הביטוי הזה, צבא העם, למה אנחנו כל כך אובססיביים לגביו? למה אנחנו נאחזים בסוגיה הזאת של צבא העם? למה אנחנו אומרים רק הצבא שמכיל את כולם, שמגייס את כולם ואת כולן, ואנחנו רוצים גם את החרדים וגם את הערבים באיזה שירות אזרחי, ואת הנשים, ואת הנשים של הנשים. בקיצור, למה האובססיה ב-2023 לצבא העם? אולי הגיע הזמן להרפות?
קודם כל, צריך להבין שכשאומרים צבא העם, מתכוונים לשלושה דברים שונים. מובן אחד של צבא העם זה צבא שכל העם מתגייס אליו, כן? כמו שאתה הצגת את זה בהתחלה, מן המודל של גיוס אוניברסלי, כן? הדבר השני זה צבא שאיכשהו מייצג איזשהם ערכים מוסכמים, כן? צבא שמייצג את העם. והדבר השלישי זה צבא ממלכתי, לא פוליטי, כן? הוא לא שייך למפלגה מסוימת, הוא שייך לכלל העם. האמת היא שכל המובנים האלה נמצאים בשנים האחרונות תחת מתקפה מאוד מאוד מסיבית, וכדי להבין למה הצבא נדבק לרעיון הזה של צבא העם, ואפילו יותר חזק בשנים האחרונות, צריך להבין את המתקפה על הדברים האלה. אחד, אנחנו יודעים שלא כל העם מתגייס. למעשה, אם כוללים בפנים את בני ובנות הציבור הערבי, אז פחות מ-50% מבני כל שכבה, בני ובנות, כל שכבה מתגייסים. גם אם מסתכלים רק על הציבור היהודי, אנחנו מדברים על פחות משני שליש של, של, של גיוס לצבא. ודאי אם אתה מוריד את האלה שמסיימים את השירות, אז אתה מגלה ש, שעוד פחות, ויש קבוצות מובחנות וידועות שלא מתגייסות. הנקודה השנייה זה האם הצבא אכן ממשיך לייצג את ערכי העם. והתשובה היא שבחברה מקוטבת, שבה יש מעט מאוד דברים שאנחנו מסכימים עליהם, שהם ערכי העם, ובשיטת גיוס שמכניסה לתוך הצבא אנשים מהרבה מגזרים, אז המחלוקות נכנסות לתוך הצבא. ואנחנו רואים את זה גם בנושא של השירות משותף של גברים דתיים ונשים, הסיפור הזה נכנס לתוך הצבא.
אתה מדבר על אידיאולוגיה. על אידיאולוגיה ששמה כור ההיתוך, בסדר? אבל משהו השתנה גם בנו. פרופסור כהן, אנחנו צריכים לדבר על זה שישראל 2023, היא לא ישראל 1948, גם לא 53, גם לא 67. זאת ישראל אחרת, חזקה יותר. צריך להגיד גם, פחות קולקטיביסטית, הרבה יותר אינדיבידואליסטית. אנשים רוצים לממש את עצמם בדרכים אחרות, ואנחנו נאחזים במשהו ישן, שכבר לא קיים.
אתה כל כך צודק, ולכן הדבר האחרון שמוסכם עלינו, זה צבא העם, כשהצבא מדבר בערך הממלכתיות, שנכנס רק לפני שנה, לרוח צהל, על צבא ממלכתי, הוא מדבר על צבא ממלכתי, צבא העם, כן? צבא שהוא לא פוליטי, שהפוליטיקה לא נכנסת אליו. זה מה שנשאר בסוף מהרעיון. ולמה הצבא הולך לשם? כי האמונה של הצבא, או התפיסה של הצבא, שהאמון הציבורי בו הוא קריטי על מנת להמשיך לקיים את הצבא במתכונתו כפי שהוא היום, הצבא תופס שאין ברירה אלא להציג את הצבא כיצור או מוסד לא פוליטי. מה שקורה עכשיו זה שני דברים. אחד, יש לחצים ניכרים על מודל השירות הקיים. יש קבוצות שלמות, כמו שאתה מעלה עטילה, מה פתאום אנחנו עוד צריכים את הרעיון הזה של צבא, זה שנים מסתובב. למעשה, בסקרים שערכנו במכון הישראלי לדמוקרטיה בשנים האחרונות, מסתבר שכשאתה שואל את הציבור כולו, האם אתם חושבים שצריך להמשיך במודל הקיים או לעבור למודל של צבא מקצועי, איך אולי נגיד מה זה צבא מקצועי, לעבור למודל, בשנים האחרונות כבר יש רוב בציבור היהודי, רוב קטן מאוד, אבל רוב שחושב שצריך לעבור למודל של צבא מקצועי. וכשאתה מסתכל על הצעירים, כבר הרוב לא כל כך קטן. אם אתה מסתכל על שכבות הגיל הצעירות, המשרתות, שם כבר הרוב הולך וגדל. אז זה לחץ ראשון שכל המודל נמצא.
שזה אומר אגב, שהרבה יותר צעירים רוצים לבחור לעצמם את מסלול החיים. הם אומרים, תשמעו שנייה רגע, תנו לי להחליט אם אני רוצה להיות ב-8200, או להיות עכשיו בבוסטון בלימודים ב-MIT. סתם, אני נותן דוגמה. זה קיצון כמובן, אבל כל דבר אחר גם יכול להיות.
אתה צודק, הרעיון של צבא העם שכולם משרתים, בנוי על איזה רעיון קולקטיביסטי כזה, אין, שאנחנו מקריבים שנים ארוכות לטובת הציבור, ופחות ופחות צעירים מתחברים לזה. תכף ננסה אולי קצת לנתח מה האפשרויות כאן, כן? אבל קודם כל זה בתפיסת הציבור. הדבר השני שקורה, אז זה הלחץ הראשון. הלחץ הראשון הוא שלאורך שנים, באמת קבוצות גדולות באוכלוסייה אומרות, תעזבו אותנו, אנחנו לא רוצים את זה. הלחץ השני שקורה, זה פוליטיזציה של הצבא. הפוליטיקאים מנסים יותר ויותר לנצל את הצבא לצרכים שלהם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על מה שקרה כאן בשבועות האחרונים, כי אני חושב שזה חשוב כדי להבין מה הולך לקרות, לא רק מה קרה. זה נכון שהפוליטיקאים ניסו לגייס את הצבא לצרכים שלהם כבר כמה שנים, אבל זה על אש קטנה, והצבא איכשהו בלם את זה, וערך הממלכתיות נכנס, יש בלימה. השטף הזה ילך ויתגבר, כי מה שהפוליטיקאים הבינו בשבועות האחרונים, זה שמחאת המילואים כן, אומרת שבעצם הם לא שולטים בצבא שליטה מלאה. המשרתים בצבא יכולים להציב עמדה נגד הפוליטיקאים, ופוליטיקאי רציונלי לא יכול לסבול דבר כזה. מדינה או גוף פוליטי רציונלי שרוצה לקדם מדיניות ופתאום יש לו איזה שחקן וטו, הצבא הוא יעשה, אני לא אומר את זה נורמטיבית, כך ראוי שיהיה, אלה עובדות החיים הפוליטיות, הוא יעשה כל מה שהוא יכול, ואני מדגיש כאן, אפילו במחיר של החלשת הצבא, על מנת להשתלט על הגוף הזה. זה אומר שאנחנו צפויים לראות יותר ויותר פוליטיזציה של הצבא בשנים הקרובות. שוב, כי הפוליטיקאים הם רציונליים, והם לא מוכנים, לא יהיו מוכנים לספוג את זה שיעמוד מולם שחקן וטו, זה מה שקרה בוייטנאם.
יש בזה היגיון דמוקרטי, אגב, אני חייב להגיד לך, יש בזה היגיון שגוף נבחר, כמו ממשלה או כנסת, לא מעוניינים שאנשים עם כוח רב, כולל כוח מזוין, מטוסים, טנקים, חיילים, חימוש כזה ואחר, לא משנה מה, יחזיקו בכוח פוליטי, בדמוקרטיה, יש בזה היגיון מסוים, בהינתן שאתה רואה סימנים שאותו כוח פוליטי מנסה לממש אותו בזירה האזרחית. אתה רואה כן, דבר כזה?
כן, זה, מה שאתה מציין, זה הוויכוח הכי גדול. ביחסי צבא חברה בכל העולם. והוא המתח הזה בין הרעיון שוודאי אנחנו רוצים שליטה של הדרג המדיני בדרג הצבאי, וככל שהצבא, הפוליטיקאים מתערבים בניהולו, יכולים להשפיע על דברים ספציפיים, אז יש להם יותר שליטה. לבין הרעיון שצבא, במיוחד צבא העם, צבא רחב, שחלקים נרחבים מהאוכלוסייה מתגייסים אליו, הוא איזושהי מגבלה על היכולת של פוליטיקאים לעשות דברים מאוד קיצוניים. כי צריך לזכור, הצבא זה הכלי הכי דרמטי שיש בידי הפוליטיקאים. כן? הם יכולים לעשות בכלכלה כל מיני דברים. בסוף, הכלי הכי חזק, תקיף, אגרסיבי, שיש לפוליטיקאים, זה הצבא. ויש תפיסה שלפיה צבא רחב שאוכלוסייה נרחבת מתגייסת אליו, הוא מקביל במידה מסוימת את היכולת של הפוליטיקאים לעשות שטויות. אין ספק שבהיסטוריה של ארצות הברית למשל, המודל של צבא שמקביל את הפוליטיקאים, כמו למשל שהיה בווייטנאם, שבעצם הם לא יכלו להמשיך את המלחמה, כי הציבור הפסיק לבוא, כן, לצבא, דחף את ארצות הברית לכיוון של צבא מקצועי. אז לוותר, אז לא רוצים צבא העם. תעזבו אותנו מזה, אנחנו רוצים צבא שאפשר לשלוט בו.
צבא שאפשר לשלוט בו. מה שווה הצבא אם לא שולטים בו?
בדיוק, ממש, ממש ממש כך.
אני רוצה רגע להגיד משהו שאולי בסוגריים. תראה, הצבא הישראלי, צהל, הוא במבנה הקיומי שלו, הוא מעורבב עם הפוליטיקה. זאת אומרת, עצם היסוד שלו, כשאתה אומר שהגנרלים שלו, ולאו דווקא ברמת אלופים, בסדר, גנרלים כקצינים, באים מן העם, יש פה הרי גם אנומליה וגם פרדוקס ביחד. אותו קצין שצריך עכשיו להפציץ באיראן או בסוריה, הוא גם אזרח שעה לפני. לא על מדים, הוא על חליפה, הוא מחליף את החליפה הזו בסרבל טיסה. כלומר, הקצין הוא גם אזרח, שאותו אזרח גם יכול להיות נבחר ציבור כזה או אחר, זאת אומרת, הכל מתערבב. כשבן גוריון היה מסתובב עם האלופים שלו ועם הקצינים האהובים עליו, הוא ירבב אותם בפוליטיקה. הם היו עולים לרגל לבן גוריון. זה אינהרנטי מן הרגע הראשון. כלומר, אנחנו יצרנו מצב בדמוקרטיה הישראלית שאנחנו מכשילים את הגנרלים שלנו. מטבע הישראליות שלנו, אולי.
תראה מאיפה שאבת את הדוגמאות שלך. כן? שאבת אותן מבן גוריון, ויכולת ללכת כמובן ללוי אשכול, ששת הימים, ושיא התהילה של הגנרלים בצבא, אבל אנחנו רואים בשנים האחרונות תזוזה בעניין הזה. יש קודם כל כל מיני
כללי... יש קמפיין, לא יודע אם תזוזה, יש קמפיין בוודאות שנועד לחסל אותם, את המעמד שלהם.
אבל יש גם כללים פורמליים, כמו הצינון למשל. רעיון הצינון זה רעיון שנועד למנוע את הקפיצות המהירות האלה, ויש בו יתרונות מסוימים, אבל צריך להבין את הכיוון. והכיוון הוא גם בשינוי שקורה בתוך הצבא, צריך להביא, אנחנו לא שמים לב לזה, זה עבר ככה בלי דיון ציבורי נרחב, והוא שבעצם מודל השירות בצבא במידה רבה השתנה. יותר ויותר חיילים משרתים היום תקופות שירות יותר ארוכות, החתימות האלה, כן? אז יש לנו פחות חיילים שזה רק צבא החובה ועושים את המינימום שירות, יש יותר ויותר יחידות, ואנחנו עוברים בעצם, זה צריך להבין, ובו אולי אפשר ככה לנתח קצת את, את מודל השירות, זה לא שבעולם זה בינארי, או צבא של שירות חובה, או צבא מקצועי. יש הרבה מודלים באמצע, וישראל נמצאת בתזוזה, לכיוון של, בשפה מקצועית קוראים לזה שירות דיפרנציאלי. זאת אומרת, נכון שמגייסים חלק ניכר מהציבור, אבל יש חלק מסוים שמתגייס לתקופה מסוימת, וחלק הולך וגדל שהשירות שלו מראש ידוע שהוא יהיה לתקופה יותר ארוכה, זה מצוי כמובן שנים בחיל האוויר ובחיל הים, אבל זה הולך ונכנס ליותר ויותר יחידות, מודיעין וגם חיל רגלים ויחידות מיוחדות. אנחנו לאט לאט רואים יותר ויותר יחידות שמודל השירות בהם הוא כבר לא בעצם השירות חובה. הוא מתקרב כבר, כי שירות קבע זה בסוף צבא מקצועי, הוא מתקרב לשם. זה תהליך ש... ויש לו כל מיני סיבות. גם כי כלי הנשק יותר מתוחכמים, והטכנולוגיה מחייבת שלא התחלפו כל החיילים כל הזמן. גם כי יש לחץ כל הזמן בציבור לקצר את השירות חובה, וזה דורש מהצבא להחתים יותר אנשים. גם כי... אופי השימוש בחיילים בגזרות מסוימות הוא כבר לא של ביטחון שוטף, אלא צריך, יש כל מיני סיבות לדבר הזה, אבל התהליך הזה כבר קורה. ומה שקורה בשבועות האחרונים, אני מעריך, יעצים עוד את התהליך הזה. שוב, כי בסוף פוליטיקאים רציונליים כדי לקבל שליטה בצבא, ירצו צבא שיש בו מרכיב מקצועי, יותר גדול, פחות להסתמך על כך שיבואו מכל שכבות האוכלוסייה, ואז לשכבות אוכלוסייה מסוימות יש וטו, יותר ארגון שבו משרתים בצורה מסודרת, ויש בו קריירה, ואנשים נוטים לעשות בסוף מה שאומרים להם, ולא
לצאת נגד. אז לתוך זה, חובה להכניס גם את הסוגיה של הדיבור הרחב והנרחב סביב איפה משרת מי, או מי משרת איפה. איזה סוג, א', ב', ג' וכדומה, ואתה מכיר את הסוגיה הזו. אני, אתה יודע, בעוונותיי חשבתי שבאמת בוחרים את הטובים ביותר. עכשיו, אם אני מסתכל בפרספקטיבה של 50, 60, 70 שנה אחורה, כולנו יודעים איך גייסו כאן ליחידות מיוחדות, כולל לשירותי הביון הישראלים, את האנשים. בין אם החברים שלי מהאוניברסיטה היו מביאים אותי, או אני הייתי מביא אותם, או מהיחידה, או מהיחידה בצבא, או מהקיבוץ, וכולי. זה היה ככה, זה היה מבנה שדרכו שגייסו את האנשים אולי הטובים ביותר לאורך שנים, או אנשים שאפשר לסמוך עליהם, בסדר? ברור לחלוטין שהכל השתנה, כי אנשים רוצים דלתות פתוחות. ואני תוהה האם צהל מפשל בגיוס של טובי בנינו, והרבה אנשים באמת נופלים בצידי הדרך, או שמה, יש פה פופוליזם זול, נחות, שמיועד אך ורק לפילוג בתוך הציבור הישראלי, כדי לסמן קבוצות אזרחיות ולהגיד, שמה, אלה מרמת אביב מקבלים, ואתם תדפקו בשריון. מה אתה חושב?
כמו תמיד, התשובה מורכבת, והפורמט הזה מאפשר טיפ-טיפה לתת את התשובה המורכבת, הלא בינארית. אז קודם כל צריך להבין שבפני הצבא מוצבות דרישות סותרות. מצד אחד אומרים לו, תספק לנו ביטחון מקסימלי, במינימום כסף. כן, אתה אל תדרוש תקציב. מצד שני אומרים לו, תדאג לשוויון. כן, תגייס מכל מקום. יש סתירה פה, כי מה לעשות? הצבא לא אחראי לאי השוויון במערכת החינוך. כן, זה לא... אי אפשר להאשים את הצבא בזה, שבוגרי בתי ספר באזור גוש דן ואזור המרכז, הם אוריינים טכנולוגית יותר מאנשים בפריפריה. זה לא אשמתו של הצבא. ואם אתה דורש מהצבא, נגיד סתם אני אומר, ביחידות הטכנולוגיות, אתה אומר לו לא. נכון שהאנשים יותר קל לך להכשיר אותם אם הם באו מאיזה מקום שהם עשו 5 רעידות מחשבים, 5 מתמטיקה. זה יותר קל לך, אבל לא, תלך לפריפריה, אז הוא אומר, אז אני צריך תקציב בשביל זה. אבל אמרת לו, רגע, תחסוך בתקציב. אז צריך להיות הוגן גם עם הצבא, שהוא, מוצבות לו כאן סט של דרישות סותרות. זה לא לגמרי פשוט לנווט ביניהם, והצבא עושה מאמצים, יש כל מיני תוכניות בצבא לנסות לגייס אנשים מהפריפריה. אחרי שאמרנו את זה, אבל צריך להבין עוד נקודה. צבא חובה מחזיק, בכל מדינה דמוקרטית, זה אנחנו יודעים, רק אם המעמד הבינוני גבוה ממשיך לתמוך. ברגע שהמעמד הבינוני גבוה מסיר את תמיכתו ממודל שירות החובה, המודל הזה מתמוטט. זה הניסיון ההיסטורי בכל מדינה דמוקרטית שעברה את התהליך.
את זה אתה יכול להגיד גם על חברה אזרחית. כשהאליטות נוטשות, אז החברה מתפרקת.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. אז כשהמעמד הבינוני גבוה, כרגע, המעמד הבינוני גבוה במדינת ישראל החזיק את הצבא בראשית ימי המדינה על בסיס איזשהי רעיון של הכרה בחשיבות השירות. כן, מי שהלך ליחידות מיוחדות, הייתה לזה הערכה, והציבור העריך את זה, וכו'. זה פחות קיים היום. איך הצבא בכל זאת מושך את המעמד הבינוני גבוה לשירות? אז יש תמורות יותר חומריות לדבר הזה, כן? 8200, נכון? אז אם תפתח את האתרים של היחידות, כן? באתר צהל יש לכל מיני יחידות אתרים. אז תראה שגם הצבא נכנס לעניין הזה, הוא מסביר למה כדאי לשרת כאן, כי הנה, זה קריירה, ומזה אפשר כל החיים להתפרנס, כי הנה, קיבלת הכשרה. הצבא עושה מאמצים לשמר את התמיכה של המעמד הבינוני גבוה במודל השירות, מתוך תפיסה שהיא בתום לב. אני לא חושב שהם, הם לא אומרים משהו שהם לא מאמינים בו. הם באמת חושבים שצבא החובה במודל הנוכחי, עם השינויים המסוימים שהוא אמר, הוא קריטי לקיום ביטחון ישראל.
אז למה הם לא אומרים את זה? למה ראש אכ"א לא מתייצב באמצע שיח כל כך סוער ואומר, חבר'ה, תפסיקו לחרטט. זה אינטרס שלכם ושלנו ושל המדינה שאנשים האלה ימשיכו לשרת במקומות הטובים ביותר מכל הסיבות שבעולם, והם לא בהכרח רק בזה ש-XYZ ממוצב ביחידה כזו או אחרת, קרובה או לא קרובה לבית. זה לא נאמר.
תגיד לי, אתה בתור עיתונאי, זה משהו שיכול לעבור בציבור היום? אמירה כזאת של הרמטכ"ל.
לעתים גם האמת היא אופציה. ברור לי למען אתה חותר, פרופסור כהן, ברור לי לחלוטין שזה מורכב בדיוק כמו ההסבר שלך, והוא מצריך דיון עמוק ומעמיק, אבל הוא מצריך הצבה של עובדות על השולחן, והצבת העובדות הזאת חייבת לעשות גם בידי הצבא, לא רק בידי פרופסור כהן ולצורך הדיון עטילה או יוסי יושע. זה צריך לעשות בפומבי על ידי הצבא, למה, חבר'ה, תסתכלו על הנתונים, אלה העובדות, עם זה אנחנו מתמודדים.
אז צריך זאת עובדה אחת, אני חושב שתמודד. עובדה שנייה שאין ברירה, ואחרי החודשים האחרונים אני חושב שלא תהיה ברירה, אלא להתמודד איתו בצורה ישירה, וזה הסוגיה של החרדים. מה בסוף אנחנו רוצים מהציבור הזה?
אנחנו רוצים משהו בכלל?
לא יודע, אני יודע מה אנחנו רוצים מהם. אנחנו רוצים מהם בגדול השתלבות כפי חלקם בכלכלה הישראלית. זה בוודאי אנחנו רוצים.
אתה לא אומר בצבא הישראלי, אתה אומר בכלכלה הישראלית.
בכלכלה הישראלית, אנחנו בוודאי, הכלכלה הישראלית לא או מדינת ישראל כמדינת רווחה כפי שהיא, לא תוכל להמשיך לאורך ימים כשמגזר גדל והולך בחברה הישראלית, לא משתתף כפי יכולתו בכלכלה ומשלם מיסים וכו'. זה לא
מה לגבי הצבא?
אז עכשיו צריך לגזור מזה, איזשהו יחס למה אנחנו רוצים מהם בצבא. אנחנו באמת רוצים, תשמע, מחקרים שנעשו על חרדים, מגיעים שני סוגים של חרדים כן מגיעים לשירות הצבאי, ואולי אנחנו יכולים ללמוד על הדבר הזה מהם. אחד, זה מה שנקרא במחקר שהתפרסם במכון הישראלי לדמוקרטיה על ידי דוקטור אסף מלכי, צבא התעסוקה לחרדים. זה הכשרה מקצועית שעולה למדינה הרבה כסף של חרדים, במקצועות טכנולוגיים, יחסית הם בגיל מבוגר, והם נותנים איזשהו שירות צבאי, ואחר כך הם יוצאים ויש להם מקצוע טכנולוגי, זה חשוב לכלכלה, אבל פה הצבא בעצם הוא מוסד להכשרה מקצועית, ואגב לא מוסד יעיל להכשרה מקצועית, כי הוא לא אמור להיות מוסד להכשרה מקצועית, הוא לא נבנה בשביל זה, אז הוא לא יעיל בכך. והדבר השני זה הגדודים של נצח יהודה, שזה בחלקו הגדול, אני לא רוצה להיכנס פה להכללות מדי, זה דורש דיון נפרד ונרחב, אבל זה לא מגיע לגרעין החברה החרדית, בוא נגיד כך. זה מטפל יותר בשולי החברה החרדית, אנשים על כפול החרדים, בין חרדים לחרדים, כל מיני מהציבור הזה, ויש בעיות, את הבעיות שלו יש לגדוד הזה, צריך לדיין בזדיות. לא בטוח עד כמה הצבא יכול להנות משירות מקיף מאוד של חרדים בצבא, זה דורש טיפול. עכשיו,
אז בואו נשחרר את זה. הנה עוד דבר שצריך לשים על השולחן.
יש המודל שבעצם שר הביטחון הקודם, בני גנץ, קידם, המודל של פנימה, הבקום האזרחי, כן, שכולם...
מתווה שירות.
כן, המתווה הזה שהוא ניסה לקדם. זה סוג של מחשבה רעננה, שאומרת, תשמע, נשים את הדברים על השולחן. צהל לא צריך את כל, זה נכון שרק חצי מהבני הנוער משרתים, אבל לצהל אין מה לעשות. אם כל בני הנוער היו באים לצבא היום, והיו אומרים, אוקיי, כולנו רוצים לשרת לצבא, אין מה לעשות איתם. הוא לא צריך את המספרים האלה, זה לא, אין צורך בזה. יש יחידות מסוימות שבהן יש איזשהו חוסר בכוח אדם, אבל בסך הכל לצבא יש היום כוח אדם מספק, ובשנים הקרובות יהיה כנראה עודף. אז בשירות חובה אני מדבר. אז כן, אין לו כל כך מה לעשות. אז יש כל מיני סוגי פתרונות לשם. גם על זה צריך לדבר. אי אפשר להשאיר את זה כך, באופן שהבעיה האמיתית שלנו היא השילוב של החרדים בכלכלה, ואנחנו כל הזמן קוראים אותה ודנים בה דרך איזושהי פינה שלה, שזה השירות הצבאי. זה לא הדיון.
אנחנו יורים לעצמנו ברגל, פרופסור כהן, בכל פעם שאנחנו חוזרים ואומרים צהל, צהל, גיוס, גיוס, אתה מכניס את החרדים לטרפת של פחד, מה רוצים מאיתנו עכשיו, הם לא מוכנים להקשיב כי הם נכנסים למגננה, ואתה מפספס גם את הדיון הכלכלי. אתה מגיע לנקודה שבה אתה מפספס גם את הצבא שהופך למין קרע בין שכבות העם, וגם את הדחיפה לאקדמיה, אקדמיזציה, חינוך, הרחבת התעסוקה וכדומה וכדומה, ואתה מגיע לדד אנד.
אני אגיד לך יותר מזה, המצב היום שבו אתה מכריח את החרדים להישאר בישיבה עד גיל מסוים, כי אתה אומר לו, אם תעזבו את הישיבה אז נגייס אתכם, אז המשמעות שלו הם שהם נשארים עד גיל 24-26 בישיבה, ואז הם אף פעם לא יהיו בעלי מקצוע מכניס, כי בגיל 26 כבר יש לו 2-3 ילדים, הוא כבר לא יכול ללכת עכשיו ללמוד מקצוע ולמקסם, אז גם אם הוא יוצא לשוק העבודה, הוא יוצא לשוק העבודה, או באיזושהי עבודה שחורה, או במשהו שלא מנצל את היכולות שלו. בוא, הדבר הזה דורש בוודאי דיון נרחב. אז אמרנו, דיון נרחב צריך המודל של הגיוס. דיון נרחב צריך הנושא של החרדים.
ודיון נרחב גם החלוקה של התפקידים היוקרתי. גם זה מחייב, כי תראה איך מדברים על טייסים היום. תראה איך מדברים על 8200 היום, על אנשי הממם, על סייבר, כאילו מדובר באיזה מין חבורה של פושעים, כאילו הם חטאו בזה שהם הגיעו ליחידות הטובות, והם תורמים שם את מיטב הידע שלהם, והיכולות שלהם והכישורים שלהם. איפה התחלפנו, העם היהודי, שתמיד קידם הצטיינות וחוכמה ותבונה וידע ופיתוח והכל, אנחנו דופקים את אלה שתורמים את הדבר הזה, זה הרי משהו התפקשש.
אנחנו יודעים שזה חלק ממסע כולל נגד האליטות, כן? זאת אומרת, ברור. יש פה איזושהי תפיסה כללית, שהיא לא רלוונטית רק לצבא, היא רלוונטית גם לאקדמיה, וגם לעיתונות, וגם להייטקיסטים, וגם לזה. האליטות זה איזשהו גוף זר לחברה הישראלית, כן? הניידים והנייחים, כן? אז הם איכשהו, יש איזה חטא בזה, שהם מסוגלים להגיע ליותר, ולצאת, ותורמים לחברה הישראלית במגוון מרכיבים, זה הפך להיות משהו השלילי.
חט,
כן?
חט.
אז הם כבר לא העם, בסדר? הנה, נחזור למונח שלך בצבא העם, אז הם כבר לא חלק מהעם, הם האליטות, כן? זה חלק ברור מתפיסה פופוליסטית כללית, תפסה פה דומיננטיות.
כן, תפסה פה יופי של שורשים. תשמע, פרופסור כהן, אנחנו מגיעים לסיום השיחה המנתקת הזו, ואני בכוונה מקציב, אתה יודע, ממסגר אותה בזמן, ולא בזמן גדול מדי, כדי שגם נוכל ככה לשמוע על ההזנה ועל הקשב של המאזינים שלנו בבריקדה. שורה תחתונה, אם אתה מסתכל רגע שנה קדימה מהיום, בהנחה ואנחנו יוצאים מתוך המשבר ומתוך האתגר החברתי-פוליטי המאוד מורכב הזה שאנחנו נמצאים בו, איפה אתה רואה את הדיון על צהל בעוד שנה?
אז אני אציג את הסכנה, אבל בסוף נסיים באופטימי, כי ככה אני משתדל בימים אלה תמיד מקובל. לסיים באופטימי, זה חשוב. אז הסיכון או התחזית השלילית, אני חוזר לנקודה שאמרתי קודם, הוא שהפוליטיקאים כלקח ממה שקורה בימים אלה, יעשו מאמץ ניכר ליתר השתלטות פוליטית וכוח פוליטי כלפי הצבא, אפילו, אני מדגיש שוב, במחיר של החלשת. זה הסיכון, וזה סיכון לכל המערך ולכל התמיכה הציבורית ולאמון הציבור בצבא. יש פה סיכון ניכר. אבל יש פה, אני חושב, אופטימי. במסגרת השיעור אזרחות הכללי שמדינת ישראל עוברת בחודשים האחרונים, יש מקום לדון בכל שאלות היסוד. והשאלה הזו שאני כבר כמה שנים ככה אומר שצריך שיהיה דיון ציבורי מסודר לאיפה הצבא הולך. זה לא יכול להיות שהדברים יתגלגלו, שרמטכ"ל, כל רמטכ"ל ככה יגלגל את הכדור ויפתח איזה מודל שירות, כי ככה נראה לו יותר יעיל. הציבור צריך לנהל דיון בשאלה איך הוא רואה את החוזה החברתי בין צהל לחברה הישראלית בשנים הקרובות. הציבור עבר, כמו שאמרתי, שיעור באזרחות. הציבור מתעניין בשאלות האלה, וזה זמן מתאים יהיה גם לנהל אותו, ואני מקווה שאם לנהל אותו, גם התוצאות שלו יכולות להיות תוצאות חיוביות.
הפרופסור עמיחי כהן, אני אאחז באופטימיות של אדוני כדי לסיים את השיחה המרתקת הזו, ואני מבטיח שנמשיך לעקוב, כי האובססיה שלנו לגבי צהל היא בוודאי לא תיגמר, ואנחנו תלויים בצבא, והצבא תלוי בנו, והקשר הגורדי הזה, למרות פוליטיקאים פופוליסטים, לא ניתק, וקשה יהיה מאוד לנתק אותו, אבל אין ספק שהמבחנים העתידיים מרתקים. פרופסור כהן, תודה רבה.
תודה רבה לך.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.